כולם, אני שמח שאנחנו חוזרים ללימוד שלנו, ואנחנו נלמד בעזרת השם יתברך את סוגיית שומן הנימוח. הסוגיה הזאת היא אחת הסוגיות הכי משמעותיות הלכה למעשה בנושאים שקשורים לחימום אוכל בשבת, ואני משתף אתכם במצגת. שומן הנימוח. אוקיי. בסדר? טוב. שומן הנימוח. שבת נ"א עמוד ב'. הנה הוא עושה לי רעש, לא יודע למה. טוב, נשתיק אותו בכל אופן. הגמרא מביאה ברייתא בעניין ריסוק שלג, ואין מרזקין לא את השלג ולא את הברד בשבת, בשביל שיזובו מימיו. אבל נותנו לתוך הכוס, או לתוך הקערה, ואינו חושש. אסור לרסק שלג בשבת. עכשיו, לרסק שלג בשבת, זה קורה יותר כשיש שלג, אז ילדים אוהבים לרסק באמת שלג, לפעמים לקחת מיץ ולרסק, אבל זה פחות חשוב לנו. אבל השאלה היא למה אסור, והשאלה היא למה אסור משליחה אחר כך עד כמה זה נפקמינה לכל הדברים בימינו אחרים, לא רק הדבר הזה. ומצאנו בראשונים שלוש דעות למה אסור לרסק שלג בשבת. שיטה ראשונה, שיטת רש"י. אז רש"י אומר שדומה למלאכה שבורא את המים. שיטה שנייה, אומר הרמב״ם בפרק א' הלכה י' ג', שיש כאן גזרה שמא ישחוט פירות העומדים למשקים. אז זה משהו אחר לגמרי, זה גזרה שמא תסחט פירות. ושיטה שלישית, שיטת התרומה, משום נולד, משום מוליד למעשה. אני אומר כאן מוליד ולא נולד, אני לא סתם אומר מוליד, אנחנו נראה אחר כך הגדרות, אבל זה כאילו מוליד. יש כאן איזה משהו, שכאילו יצרת משהו בשבת, זה לא הנולד הקלאסי שיש לנו. למה זה לא הנולד הקלאסי? כי איסור נולד הוא בדרך כלל, כמעט הייתי אומר, יש מאין. איסור נולד זה לא שאתה לקחת משהו ושברת, כאילו, זה לא נולד. נולד זה ביצה שנולדה ביום טוב, יש לנו כל מיני דברים שלא היה ופתאום נוצר, יש כל מיני דברים שנוצרו. כשאתה לקחת ורק שינית צורה, אז אנחנו נקרא לזה מוליד עכשיו. זה דומה לנולד, זו אותה משפחה, וזה כאילו זה משהו דרבנן כזה של מוליד. האם אפשר לקחת שלג, ולא לרסק אותו בידיים, אלא לשים אותו ליד המדורה שיתחמם?
תודה.
אתה אומר שגם רש"י כתב את הדבר הזה, כלומר רש"י מצד אחד מדבר דומה למלאכה שבורא את המים, נכון? תקרא את כל רש"י. אז זה מאוד מעניין, מאוד מעניין. רש"י אומר, דמי למלאכה שבורא את המים, אבל גם רש"י מזכיר שמוליד בשבת. גם רש"י מזכיר את הדבר הזה, אבל רש"י יותר מגדיר לנו שדומה למלאכה שבורא את המים. האם אתה יכול לקחת שלג ולהפשיר אותו, לא בידיים, לא בכוח, פשוט לשים אותו ליד המדורה, ושיפשיר מעצמו. לפי הרמב״ם, לא צריכה להיות בעיה. כל הבעיה של הרמב״ם זה גזרה שאתה תסחט פירות. אם אתה תסחט את השלג, תבוא לסחוט פירות. אבל אם אתה לא סוחט את השלג, אתה שם אותו ליד האש והוא מפשיר מעצמו. אז לפי הרמב״ם לא צריכה להיות בעיה. לפי התרומה, תהיה בעיה, כי אתה לקחת קרח והולדת את המים. אז לא עשית את זה בידיים, עשית את זה במדורה, אבל לא הולדת את המים. אז אם הבעיה היא מוליד, אז יש כאן בעיה. ולפי רשי, אם אנחנו נהיה את רשי כמוליד, אז תהיה בעיה, אבל אם רשי זה יותר דומה למלאכה, אז לכאורה לפי רשי זה גם כן דבר אקטיבי. רשי אומר, דומה למלאכה הוא בורא את המים. אז אם מדובר על מלאכה, אז יכולה זה דבר יותר אקטיבי, ואז יכולה לשים ליד האש, לא תהיה בעיה. והבית יוסף מביא את האפשרויות האלה שם בקטע האחרון, כי הוא מתחיל ואסור. הברייתא אומרת שמותר לתת לתוך הקערה, שזה בסדר. זאת אומרת, אם יש לך קערה עם נוזלים, לתוכה אתה יכול להוסיף את הקרח. מה שאנחנו רגילים היום, לקחת קוביית קרח שאנחנו יודעים, לשים בקוס ריקה, זה אולי בעייתי, ושמים בקוס עם קוקה קולה, אין בעיה. אז למה אין בעיה? לפי רשי והרמב״ם, ברור שאין בעיה, כי לא עשית פעולה. לא עשית פעולה, לא ריסקת, שמת במים. אז לפי רשי והרמב״ם, ברור שלא תהיה בעיה, אם אנחנו דורשים איזו פעולה אקטיבית. אבל כאן, גם לפי התרומה, כנראה שלא תהיה בעיה, כך כותב הבית יוסף, כיוון שהשומן, הקרח לא ניכר. שומן לא ניכר, הקרח לא ניכר, הוא נבלע בתוך המים, יש כבר מים. ואתה לוקח קרח ומוסיף למים האלה, אז כיוון שזה לא ניכר, זה בסדר. כלומר, אנחנו לומדים כאן, שגם בשיטה של התרומה, של המוליד, זה לא לגמרי נאסר תמיד, אלא רק אם זה נראה כמוליד. גם אם באמת הולדת, כי לקחת קרח והפכת למים, זה לא תהיה בעיה אם לא שמים לב לזה. כלומר, יש לנו איזה מוליד מיוחד פה. הבעיה של המוליד זה מוליד שהוא ניכר. כל עוד זה לא ניכר, זה בסדר. והבית יוסף אומר, אולי אם מדובר על שומן בקערה, אז אם הוא נבלע בתוך הדברים, יהיה בסדר לפי התרומה. אבל אם הוא צף מלמעלה וניכר, אז אולי תהיה בעיה לפי התרומה, כלומר, בעיה שהוא ניכר, אולי תהיה בעיה. ועוד, אומר הבית יוסף, שלבעל התרומה, מותר להחם בשבת, שומע את זה, לבעל התרומה, מותר להחם בשבת חתיכת בשר שמן, ואף על פי שמקצתו זב. אז בעל התרומה מסכים שמותר לחמם אם רק קצת זז. גם בעל התרומה מסכים אם רק קצת נהיה נוזלי, לא הכל, אלא מקצתו זב, זה יהיה בסדר. עכשיו, האם מותר להפשיר שהכל זב, אבל להפשיר לא בידיים? אז הבית יוסף מסכם שכיוון שאיסור מוליד זה חשש דרבנן, לכן יש להקל כדעת רשי והרמב״ם, נכתוב את זה כאן, תכף נגיע לחשיבות של זה, נכתוב את זה. ההלכה בדין שומן הנימוח, אז הבית יוסף אומר, כיוון שמדובר על ספק לרבנן, ניתן להקל כדעת רש"י והרמב״ם להניח שומן ליד האש כדי שיפשיר ולא לחשוש למוליד. כך אומר הבית יוסף. אחר כך הבית יוסף דן באינפנדה, שבאמת אמרת לכם שקוראים לזה אינפנדה. אינפנדה, זה מאכל עד היום בברזיל ובעוד מקומות בדרום אמריקה, מאכל, יש לו איזה בצק כפול כזה, ממלאים את זה בחתיכות של שומן, וכשמחממים השומן זב החוצה, הם טוענים שזה מאוד טעים. עושה רושם זה גם מאוד בריא. סתם. אז הדבר הזה, הבית יוסף דן באינפנדה, ואז הוא אומר, בעל התרומה, אסר משום נולד, ולעומת זאת, הסמג והסמק ורבינו יחיאל מפריז כתבו להתיר, כיוון שאינו עושה פעולה בידיים. אז בינתיים, זה כמו שראינו, אני ממשיך רגע כאן, לבטח לכתוב את זה, אבל נכתוב את זה בינתיים ככה, למרות שנצטרך אחרי זה לעשות זה אחר כך, אינפנדה, אמרנו בצק כפול עם שומן בתוכו, וכשמפשיר באש, השומן זב. אז הבית יוסף אומר שבעל התרומה אסר, לעומת זאת, הסמג והסמק ורבינו יחיאל התירו. ואז הבית יוסף כותב על דברי רבינו יחיאל הפתעה חדשה. פתאום משהו חדש. אופה, סליחה, אני צריך כזה. הבית יוסף כותב על רבינו יחיאל, ועוד משמע, רבינו יחיאל שר היא לחמם שמן זית, אפילו במקום שהיד סולדת, ובהדיה הסיקנה בפרק ירד, השמן יש לו משום בישול ואפשרו, זהו בישולו. כלומר, הרבית יוסף אומר, רגע, יש כאן עוד בעיה, אנחנו כזה מדברים על נולד. שכחנו את בעיית בישול. אם אתה מחמם בצורה שאין בעיית בישול, בסדר. אבל הוא אומר, רבינו יחיאל התיר לחמם אפילו במקום שהיד צולדת בו, ולכאורה זה בעייתי, כי אנחנו יודעים בצורה מפורשת שבשמן אפשרו זהו בשבילו, זה צריך להיות אסור. כלומר, לפי הבית יוסף, אם מסכמים להלכה מה שיוצא, חימום, נכתוב את זה כבר קצר יותר, אינפנדה, 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 מצד נולד, מותר, מצד בישול, אסור. זה מה שיוצא, ממסקנת הדברים לפי הבית יוסף. אנחנו יכולים להתיר מצד מוליד, אבל אנחנו צריכים לאסור מצד בישול. ואת זה אני צריך להדגיש. ואף לעשות בצבע אדום. עכשיו, אחרי שראינו את הדבר הזה, אנחנו קוראים את השולחן ערוך בתמימות. ובואו נראה מה אומר השולחן ערוך. שולחן ערוך, שין י"ח ט"ז, מותר לתת, לעשות את זה שחור, הצבע זה ברור. אם להלכה מותר לחמם אינפנדה על האש בשבת. אומר השולחן ערוך, מותר ליתן אינפנדה כנגד האש במקום שהיד צולדת, אף על פי שהשומן שבה שנקרש חוזר ונימוח. שולחן ערוך, לפי ישוע, מותר לחמם אינפנדה בשבת, אפילו אם היד צולדת. ובקיצור, זה אומר שאנחנו תקועים עכשיו. נכון? כי משום מה, השולחן ערוך והבית יוסף זה אותו בן אדם. והבית יוסף אמר שאסור לחמם אינפנדה מצד בישול. הוא אמר מצד מוליד אפשר להקל כי זה ספק דרבנן, זה בסדר. אבל מצד בישול הוא אמר שצריך לאסור. וכאן, בשולחן ערוך, הוא פוסק שמותר לחמם אינפנדה בשבת, אפילו במקום שהיה צולדת. כלומר, שאין חשש לבישול. אוקיי, מה היישוב לשולחן ערוך? אז אתה אומר שמדובר על טעות סופר בשולחן ערוך, ובאמת זה מה שהלבוש אומר. הלבוש אומר יש פה טעות סופר, טעות דפוס, טעות קטנה. בשולחן ערוך כתוב במקום שהיד סולדת בו, צריך תיקון קל ולכתוב במקום שאין היד סולדת. אז זהו תירוצו של הלבוש. הלבוש חושב להלכה שבאמת אסור לבשל אינפנדה בשבת, אסור לחמם שומן הנימוח, אסור לחמם רוטב בשבת בגלל בעיית בישול. אז בעיית נולד אפשר להתגבר. אז אולי הוא יתיר קרח. אולי השולחן ערוך יתיר לקחת קרח ולשים בתוך כוס אפילו ריקה, אם אתה לא מרסק. שזה אימס, זה בסדר, כי בנולד הוא הקל, לומר ספק דרבנן, אנחנו מקלים כדעת הרמב״ם ורש"י. אבל כאשר מדובר בעיית בישול, מחמיר. התז, בסעיף קטן כף, אומר דברים דומים. התז אומר, השולחן ערוך חזר בו. ממה שכתב הבית יוסף. וזה דברים דומים שיש פה איזה שינוי, תכף נראה קצת למה זה בסוף דומה. והוא אומר שזה נכון שהשולחן ערוך כותב להתיר אפילו במקום שהיד סולדת. אבל הוא מתכוון שאתה תוציא את השומן לפני שהוא יגיע ליד סולדת. כלומר, יש בעיית בישול של אינפנדה, אבל אין טעות בגרסה. בדרך כלל אנחנו אוסרים לקחת דבר לא מבושל ולשים אותו ביד במקום שהיד צולדת, גם אם תתכוון להוציא אותו קודם. יש איסור דרבנן. לא מחממים במקום שיכול להגיע ליד צולדת, כי בסוף תשכח אולי. באינפנדה, כאן, כיוון שיש סברות להקל, הוא יתיר לחמם במקום שהיד צולדת, אם אתה תיקח את זה משם לפני שזה יגיע ליד סולד. כלומר, בסופו של דבר, גם לפי התז, יש בעיית בישול באינפנדה. טוב, כאן, תירוצים. תירוצים בסתירה בין הבית יוסף והשולחן ארוך. א', לבוש, טעות סופר בשוע, צריך לגרוס במקום שאין היד סולדת, לפי זה יש איסור בישול בשומן הנימוח. בית תז, אין טעות בשולחן ארוך, שהוא היתיר לשים שומן הנימוח במקום שהיד סולדת, ובתנאי שיסיר משם את השומן לפני שיגיע ליד סולדת. ובניגוד לדבר לא מבושל, שאסור לשים במקום שהיד סולדת גם אם מתכוון להסירו קודם, שאסור מדרבנן. בכל אופן, גם לפי שיטתו, גם לפי זה, אם כך, יש איסור בישול בשומן הנימוח. אז גם לפי שיטת התז, יש איסור בישול בשומן הנימוח. המגן אברהם, הוא כותב קצר, קצת סובך בלשון, אבל המגן אברהם מה הוא אומר? המגן אברהם אומר שבאמת אין איסור בישול בשומן הנימוח. הבית יוסף דיבר על שומן לא מבושל בכלל, ולכן הוא אמר שיש בעד בישול. והשולחן דרוך דיבר על אימפנדה, שזה דבר מבושל. הרי ראינו בבית יוסף, שהבית יוסף מדבר על חימור שומן, שמן זית, שמה. כשהוא מדבר על שמן, הגמרא דיברה על שמן לא מבושל. כשהגמרא דיברה אפשרו זהו בישולו, היא דיברה על שמן לא מבושל, היא בכלל לא דיברה עסקה בסוגיית בישול. אז הגמרא דיברה על דבר לא מבושל. הבית יוסף דיבר על דבר לא מבושל. לכן הבית יוסף אמר, גם כשאין בעיה של נולד, יש בעיה של בישול. אבל בשולחן ארוך הוא מדבר בכלל על דבר מבושל, לכן אין כאן בעיה. אז המגן אברהם סבור, הבית יוסף דיבר על שומן לא מבושל, ולכן יש בעיית בישול. אוקיי. נכון. עכשיו, השאלה היא, למה זה מותר? הרי יש בישול אחר בישול, אז זה צריך להיות אסור. למה שומן הנימוח יהיה מותר? במיוחד השולחן ערוך שפסק שבישול אחר בישול בלך הוא דאורייתא. נכון? אנחנו צריכים לברר את זה. רק לפני שנברר את זה, רק נציין את דברי הרמ"א. הרמ"א כותב, וכל שכן, קדרה שיש בו רוטב שנקרש, כשהשומן נימוח ואינו בעין דשארי, ויש מחמירים ונהגו להחמיר, ממקום צורך יש לסמוך על סברה הראשונה. אז הרמ"א כותב שנהגו להחמיר. ובמקום צורך יש לסמוך על סברה ראשונה. למה נהגו להחמיר? האם בגלל בעיית נולד או בגלל בעיית בישול? המגן אברהם בסעיף קטן מבית אומר שסיבת החומרה היא לא בגלל בישול, אלא בגלל נולד. זה מאוד חשוב, זה כולה מאוד גדולה, מאוד משמעותי. כלומר, הוא חושב גם כן שהרמה גם כן מקל בדבר הזה. אז אמר כן אברהם, נוסיף קטן מבית, נעשה פה רקע. מגן אברהם, הרמה, שר בגלל נולד, אך גם הוא מודה שאין בעיית בישול באינפנדה. וזאת כולה מאוד משמעותית. עכשיו, הרמ"א אומר שאם יש רוטב, זה עוד יותר בעייתי, אם יש רוטב, אבל לא ברור למה בדיוק. אומרים, הרמ"א אמר, אם יש רוטב, אז הרמ"א אומר, ברוטב הבעיית נולד קטנה יותר. אבל ברוטב, בכל אופן, יש בעיה גדולה יותר, למה יש בעיה גדולה יותר ברוטב? המגן אברהם מסביר שברוטב בעיית נולד קטנה יותר, אבל ברוטב יש בעיית בישול, כי זה לא קרוש. המגן אברהם מסביר ש... מה שהוא כתב, כל שכן ברוטב, הכוונה היא מטעם בישול. זאת אומרת, מצד נולד רוטב קל יותר. מצד בישול רוטב בעייתי יותר. מה ההבדל בין רוטב לבין אינפנדה? למה ברוטב יש בעיה של בישול, ואינפנדה אין בעיית בישול? אז אני אומר מהר שלוש תשובות שעולות מדברי האחרונים, הפרי מגדים דן בזה, והסבר אחד שעולה בפרי מגדים, שאינפנדה זה אוכל, ולכן אין בו איסור בישול. הרוטב הוא משקה, ובגלל שהוא משקה, אז גם כשהוא קרוש, זה רק תחפושת. הוא לא באמת קרוש. גם כשהוא קרוש זה תחפושת, באמת רוטב הוא אוכל. אז זה לא משקה. שומן הנימוח זה אוכל ולא משקה. רוטב הוא משקה, אז גם אם עכשיו הוא נקרא שזה רק תחפושת, ולכן זה מוגדר כשתייה ולא כאוכל, ויש בזה בעיית בישול. אפשרות שנייה אומר הפרי מגדים, אולי רוטב שהמגן אברהם אסר, כי זה קרוש רק מלמעלה, ומלמטה יש נוזל. ולכן הוא אסר, כי הכל נוזל. אז בעיית נולד אין. כי אם זה קרוש מלמעלה וזה נהיה נוזלי, זה נכנס לתוך הנוזל, אז אין בעיית נולד, זה כמו קערה. אבל יש בעיית בישול. והלבוש הישרד אומר, הסבר אחר, שברוטב שהוא צלול, יש בעיית בישול. כלומר, מדובר על רוטב שהוא לא קרוש כל כך, כמו האינפנדה, ולכן אין בו בעיית נולד, כי הוא לא קרוש כל כך. אז ממילא זה לא בעיה של נולד, כי אתה הופך אותו לנוזלי, הוא לא הפך מקשה לנוזלי, הוא הפך ממעמד ביניים לנוזלי. אבל מצד שני, בגלל שהוא במעמד ביניים, יש בו בעיה של בישול. מה הנפקא מינה מכל ההסברים האלה? האם אתה יכול לקחת מרק ולהקפיא אותו ולחמם אותו בשבת? האם מרק קפוא דומה לאימפנדה? מצד אחד, אם אני אומר שצריך להיות קשה, אז המרק קפוא קשה. מחד בישול, אני לא נולד עכשיו, נדבר מצד בישול. האם יש בעיה של בישול בדבר הזה? אבל אם אני אומר שאין בעיית בישול רק כשמדובר על אוכל ורוטב, ושומן הנימוח זה אוכל, אבל רוטב קרוש זה לא אוכל, אז מרק קפוא זה שתייה קפואה, מבינים? אז זה כאילו בתחפושת, לפי ההסבר הראשון של הפרי מגדים, זה צריך להיות אסור. מרק קפוא, מרק קפוא לא יעזור לנו. את השאלה הזאת שלחתי לפני 30 שנה לרב עובדיה. הייתי שלוח הרבה שאלות, הוא ענה לי על כולם, על זאת הוא לא ענה לי. משום מה. מאוחר יותר, אחרי שנים הוא כתב שבאמת מרק קפוא לא עוזר. זה שתקפיא מרק זה לא עוזר, אבל שומן הנימוח זה כאילו בצורה טבעית, המרק כאילו קפוא בצורה לא טבעית, אז זה לא נחשב כשומן הנימוח. להלכה, למרבה הפלא, המשנה ברורה פוסק להקל שאין בעיית בישול באימפנדה. שזה ממש מפליא, אנחנו לא יודעים אם היינו פוסקים ככה, אבל ככה משנה ברורה פוסק. הוא פוסק שאין בעיית בישול באימפנדה. זאת פסיקת המשנה ברורה להלכה. והוא מסביר למה אין בעיית בישול, כי זה היה יבש עכשיו. אז למרות שיהיה נוזלי אחר כך, אין בעיית בישול. והמשנה הברורה שם בשער הציון, מביא רשימה של האחרונים, והוא כותב, דלוק הלבוש ותז. המשנה הברורה הכריע, לא כמו הלבוש והתז. והדרך הזאת מקובלת על רוב הפוסקים, גם ספרדים וגם אשכנזים. כך עולה משולחן ארוך הרב, שין י' ח' כ' ז', למרות שיכול להיות שהוא חזר בו, אבל כך הוא כותב שם, כך פסק החזון איש, כך פסק הרב פיינשטיין למשות אגרות משה, כך כותב הרב עובדיה, בלוויית חן שם, בסעיף קטן ומזיין, ולמעשה אנחנו מקלים, שאין בעיית בישול בשומן קרוש. עכשיו זה כולה מאוד גדולה, כי א' זה אומר שלספרדים אין בעיה, לקחת בשבת רוטב קרוש, ולשים אותו על הפלטה, למרות שהוא יהיה נוזלי, אין בזה הבעיה לא מצד נולד, כי השולחן ערוך פסק להקל בנולד, אמרנו ספיקא דרבנן, הוא פסק להקל, כדעת הרש"י והרמב"ם, ואין בעיית בישול, כי להלכה אנחנו מסכים שאין בעיית בישול באימפנדה. אז לספרדים מותר לקחת רוטב, קרוש, ולחמם על הפלטה בשבת, קומה על קומה או לא קומה על קומה, זה כבר עניינים של מחזקים ושל דרבנן. לאשכנזים, לא תהיה כאן בעיה של בישול, כי פסקנו שאין בעיית בישול בשומן הנימוח, אבל תהיה כאן בעיה של נולד. תגיד, טוב, אז מה הרווחנו? אם יש בעיה של נולד, עדיין צריך לאסור. ויש המון הפקמינות להלכה. קודם כל צריך לדעת, הרמ"א כותב שבמקום צורך אפשר לסמוך להקל. בנולד גם להרמ"א אפשר לסמוך להקל. יש כל מיני קטעים שיש צורך. יש לפעמים צורך של זקן או חולה. ויש גם צרכים אחרים. יש כל מיני צרכים שעכשיו אתה בא לחמם את העוף בשבת, הוא מלא בשומן ואתה לא יודע מה לעשות. כי אם אתה תוציא, אז אולי בעיה של בורר. ועכשיו אתה צריך חמם, אז הרמ"א אומר, במקום צורך אפשר להקל. ואתה מדבר על חשש בדרבנן, שיש עליו מחלוקת גדולה, אנחנו מדברים לא מצד בישול. אז אתה יותר רגוע, ואתה יודע שבסדר, במקום צורך יש מקום להקל. ויש מקום להקל בעוד כמה וכמה מקרים לשיטת הרמ"א, אנחנו נצטרך לדבר עליהם, אבל כיוון שאתה מדבר על, גם לרמ"א על חומרה, יש מקום להקל ולמצוא כל מיני מקרים שגם אשכנזים יכולים להסתדר עם רוטב, שיהיה להם קצת רוטב בשולחן, שהוא נובר על שומן הנימוח. אנחנו נצטרך להבין למה מקלים משומן הנימוח. הרי בסוף הוא נהיה לך, מה שאתה שאלת. מה הסברה להקר? הרי בסוף זה נהיה נוזלי. אנחנו נצטרך להבין מה קורה בכל מיני אבקות נמסות. מה הדין באבקה נמסה ואיך מתייחסים לאבקה נמסה. ואנחנו נצטרך לראות קצת הלכה למעשה, איך מתרגמים את כל הדבר הזה, ואת זה נעשה בעזרת השם בשיעור הבא. אפשר לחזור על הדברים האלה, אפשר לחזור בספר שלי על בישול, אם אין לכם, אני יכול לשלוח לכם את הטקסט של הדברים, שאין לכם דברים שלמדנו עד עכשיו, שתסדרו אותם טוב, אנחנו מתקרבים כבר לקראת סוף הזמן, אני צריך להתקדם, לדעת טוב, את כל מה שלמדנו, לשלוח טוב. אני יכול לשלוח לכם, אתם רוצים את הדברים עד עכשיו שלמדנו, ואחר כך הנושא הבא יהיה בעזרת השם, בישול אחרי אפייה. שזה נושא מרגש, כידוע, שיטת הירי, והבנת שולחן ערוך, ובעזרת השם ברך. טוב.